אנחנו נחלק את הערב לשני חלקים, תודה. לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על פסח וחג המצות. אתם, זה שניים מתוך שבעת המועדים שאלוהים קבע. פסח זה בסך הכל מאורע שקורה בערב, בין הארבעים, זה הפסח, ולמחרת חג המצות. אז אנחנו נדבר על פסח וחג המצות. אני מזכיר לכולנו, כולנו מצווים כל שנה להזכיר את מה שאלוהים עשה עם עמנו. לא לשכוח שאבות אבותינו היו עבדים במשך מאות שנים. ותודה לאל, בחסדו של אלוהים ורק בכוחו, אלוהים הציל את עמנו מהעבדות במצרים ואפשר להם להגיע לארץ כנען ולהתיישב בה. לכן אנחנו צריכים להזכיר את זה כל שנה. אנחנו נראה שמעבר למה שכתוב בתורה, יש כמובן גם לפסח, גם לחג המצות, משמעות רוחנית מאוד עמוקה. והייתי אומר, תודה לאל, שבנוסף לתורה והנביאים והכתובים, יש לנו גם את הברית החדשה, ששופכת אור ומשלימה את התמונה כפי שנראה ערב. בחלק השני אנחנו נתמקד בסעודת האדון, על החשיבות הרבה של המצווה שישוע ציווה אותנו לקחת את סעודת האדון. אז נתחיל עם הפסח. כולם יודעים מה זה לפסוח, היינו כאן, שרנו שיר. לפסוח זה לעבור. אני אזכיר בקצרה, אתם מכירים, אני אקווה את הסיפור של יציאת מצרים בעל פה כמעט. אחרי המון שנים אלוהים החליט לשחרר את העם מעבדות לחירות. ופרו הקשת ליבו ולא הסכים לוותר. אלוהים נתן 9 מכות מחיבות מאוד, אבל זה עדיין לא שכנע את פרו. ואז באה מכה האחרונה, מכת בכורות. אנחנו נוהגים אולי מדי פעם לחזור על זה, זה מכה קשה מאוד, להמית כל בכור במשפחה. זה לא דבר של מה בכך. גם בבית של פרו, המלך, הוא היה חסר אונים, הבכור בבית שלו מת. והייתה זעקה בכל מצרים, חשבו שכולם מתים. רק המצרים נפגעו, בני ישראל לא נפגעו, אף אחד מהם, מהבכורים לא מת. ואנחנו יודעים למה. אלוהים ציווה עמנו לפני כן לשחוט את השה, כפי שראינו כאן בתמונה יפה, למרוח את שתי המזוזות ואת המשקוף, ועל ידי הדם של השה, ואחד אומר, כל בית מסומן, אני פוסח מעליו, אני עובר מעליו. הדם היה שאלה של חיים או מוות. מי שהיה לו את הדם ניצל, מי שלא היה לו, הבכור מת. ותודה לאל על הכך שאלוהים הציל את אבותינו, ונזכור, הדבר המשמעותי ביותר בפסח זה דם עשה, שבזכותו עמנו ישראל לא נפגע. אתם יודעים שפרעה נשבר, כבר לא יכל לשאת את זה, ונתן אפשרות לבני ישראל, יאללה, צאו, לכו תעבדו את האלוהים שלכם במדבר, ובאותו לילה הייתה יציאת מצרים. בואו נקרא, אולי אפשר לוותר על זה, אתם מכירים את הדברים, אני מעדיף להתקדם הלאה. הדבר השני זה חג המצות. להזכיר לכולנו, זוכים לפי התורה, מתי צריך לקיים את הפסח, באיזה תאריך? איזה חודש? ניסן, י' ד', זה 14 בניסן, אנחנו כבר מתקרבים לזה השבוע, ראשון לחודשי השנה. אז ב-14 בערב זה הפסח, יום שישי הקרוב. למחרת מתחיל חג המצות שנמשך כמה זמן? 7 ימים. חג המצות, אלה שני חגים שונים. ובחג המצות, כפי שאתם יודעים, אנחנו מדגישים זה כל שנה, אלוהים ציווה למנו לא לאכול חמץ. בשום פנים ואופן לא. ולצערי הרב, גם בעם שלנו היום, יש לצערי יהודים, יהודיות, שלא מקפידים. אנחנו תראו לפעמים הולכים, נוסעים ליפו, קונים שם פיתות. הם מפרים את מה שאלוהים ציווה בתורה. איזה אחריות כבדה לוקחים לעצמם. ועם אלוהים אומר, מי שלא שומר את זה, ונחרטה הנפשי מקרב עמה, לפני אלוהים האנשים האלה כבר הם לא חלק מעם ישראל. נבין את זה. עם כל הברכות גם שצפיות לעמנו בקץ הימים, הם לא חלק מעם הזה. למה? הם לא שומרים את מצוות אלוהים. ואנחנו כל השנה אוכלים חמץ, אוכלים לחם ומוצרים אחרים כמובן, ואין עם זה שום בעיה. פתאום, שבוע אחד, אסור לאכול חמץ. בשום אופן לא. ובמקום חמץ לאכול מצות. והשאלה היא מדוע. תשימו לב שמדובר על שבעה ימים, אני מזכיר לכולנו, מי שלא מכיר את הנושא, בכתבי הקודש יש חשיבות רבה מאוד למספרים. כדאי לדעת. מי יודע איפה מופיע הכי הרבה המספר שבע באיזה ספר בכתובים? איפה? לא, חזון יוחנן, תבדקו אותו, עשרות רבות של פעמים, בחזון יוחנן, תבדקו את זה בבית, זה המספר השלם, אלוהים ציווה שבעה ימים להימנע מאכילת חמץ, ובמקום זה לאכול מצות. והייתי עכשיו רוצה לעבור מיד, להבין מדוע ולמה. ואמרתי, התורה לא מסבירה, אין סיבה. יש כל מיני רבנים, מנסים לתת כל מיני הסברים, אבל הם לא יודעים. תודה לאל, לנו יש הסבר מאוד קצר וברור. דווקא נמצא בראשונה לקורינטים, תפתחו בבקשה, פרק 5, נקרא שני פסוקים בלבד, עמוד 369, נכון אני אומר? 309, סליחה. ראשונה לקורינטים, פרק 5, פרק A, ונקרא רק שני פסוקים, 7-8. שימו לב, פולוס כאן כותב לקורינטים, אבל אנחנו יודעים זה גם לכל המאמינים, כמובן, גם לנו. בערו את השעור הישן, מה זה לבאר, אתם יודעים? להוציא, לסלק, להיפטר מזה. בערו את השעור הישן, אומר פולוס, למען תהיו עיסה חדשה, שתהיו משהו חדש, עיסה חדשה, בלי שעור. הלא לחם מצות אתם, המאמינים הם כמו מצות, לחם שעשוי ממצות, אלה מאמינים, תן נבין את המשמעות, כי גם לנו, פסחנו, הנסבח בעדנו הוא המשיח. נעצור כאן רגע. פה יש הסבר קצר ולעניין. הפסח הוא ישוע המשיח. אתם יודעים, כל כך יפה לראות את הקשר שבין התנ"ך לברית החדשה, במיוחד לנו כיהודים. פשוט מדהים. מי שלא יודע, מתי ישוע חגג עם תלמידיו את ליל הסדר האחרון? אתם יודעים, האם ב-14 לחודש? לא, ערב לפני. ערב לפני, כדאי לזכור את זה, ביום חמישי בערב ניתן להבין, הוא חגג עם תלמידיו בירושלים, אנחנו קוראים זה הרבה בבשרות. למה? כי למחרת, ב-14 לחודש אחר הצהריים, מה קרה? אתם זוכרים? ישוע נצלב. בדיוק בזמן שהקריבו את קורבן הפסח, ישוע נצלב. ברור לו, זה לא מקרי, הוא אומר את זה. שה הפסח מסמד בצורה מושלמת את ישוע המשיח. ואני שאל עוד שאלה, האם לפי מצוות התורה, אנחנו אמורים כל שנה לשחוט שה, ואחר כך לאכול אותו, מה דעתכם? או שזה היה פעם אחת רק ביציאת מצרים, מה דעתכם? אתם יודעים? תקראו בשמות י' ב', חד משמעית. אלוהים מצווה כל שנה לדורותיכם, את עם ישראל, לשחוט שה לפני הפסח, ובערב של הפסח, לאכול אותו. כתוב, בעצם לא תשברו בו. כתוב את זה. האם מישהו מאיתנו ביום שישי הקרוב מתכוון לאכול איזה שה, בשר של שה? לא. תראו איזה דבר מעניין, אני מזכיר, כל הקורבנות נפסקו. כולל שה הפסח. זאת עובדה, למרות שלי מציבה את זה. אבל תודה לאל, לנו יש את השה, ישוע המשיח, שפעם אחת נצלב, שפך את דמו להביא ישוע. ואני לרגע לא מזלזל מהעבדות שהייתה לעמנו במצרים, קשה לי לתאר חיים של עבד, חיים הכי אומללים שיש. אבל ישוע בא לעשות משהו הרבה יותר מכך, כפי שאנחנו לומדים הרבה לאחרונה בגרת הלורמים, לשחרר אותנו ממה? מעבדות החטא. מעבדות החטא. הדבר הכי יקר וחשוב, לתת לנו חירות אמיתית. ישוע אומר, אם אני לא אשחרר אתכם, אתם לא תהיו בני חורין. ישוע בא על ידי דמו שנשפר בצלב, והאמונה בו נתנו את היכולת העל-טבעית להילחם בחטא ולנצח אותו. ואנחנו בתור מאמינים, מאמינות, אנחנו לא עבדים של שום חטא. וכי שכולנו מעריכים את זה, הודות לישוע המשיח. וכפי שאז הדם הגן על עמנו מהמוות, תודה לאל, נבין שלכל אחד מאיתנו, מי שבאמת מאמין בישוע המשיח, יש לנו הגנה מיוחדת מאלוהים בזכות ישוע המשיח. אנשים בעולם שאין להם את ההגנה הזאת, הם נפגעים כל הזמן מכל מיני פגעים וצרות. אנחנו מוגנים בחסדו של ישוע המשיח. כמה חשוב שיהיה לנו את הביטחון המלא הזה כל הזמן. בואו נקרא גם את הפסוק הבא, אני אנשו באיגרת הראשונה לקורינטים. שימו לב, פסוק 8. על כן, נחור הגנה אחד, לא בסעור ישן, ולא בסעור הרוע והרשע, כי במצות הישר ואין. אז כאן אנחנו מגלים באמת סוד רוחני שלא מופיע בתורה, ממש לא. השעור הוא מסמל, הוא סמל, כפי ששעי הפסח הוא סמל של ישוע המשיח, השעור, מה הוא מסמל? את הרוע, את הרשע, את החטא. זה הסמל של השעור. ולכן, חובתנו לבאר את השעור הישן מהחיים שלנו. אני אומר לכם, אם אתם תיסעו לבני ברק, בימים אלה תראו מה קורה שם, גם במאה שערים, בשכונות דתיות, הם יוצאים מכליהם. זה פשוט מדהים. לפני הפסח הם נכנסים ללחץ, לא יתואר, שמגיע ערב הפסח, שבבית שלהם לא יישאר פירור של חמץ. לא זאת הנקודה. לא זאת הנקודה. אנחנו גם נמנעים מאכילת חמץ, נכון? אנחנו אוכלים מצות. זה פרט קטן ושולי. והרעיון הוא כאן, זה לא רק שבוע לא לאכול חמץ. בסדר, אוכלים 7 ימים מצות, מה קרה? קצת לגוון את התפריט. אבל כאן מדובר על משהו הרבה יותר רציני. אני חוזר, המספר 7 מתייחס לשלמות. אני קורא לנו כולנו, בצורה אמיתית, כל אחד שיבדוק את החיים שלו. כמה אנחנו מבארים, מסירים מקרבנו את השעור, את האדם הישן. הוא כותב שעור ישן. זה המשימה שלנו. לא 7 ימים בשבוע, לא שנה אחת, כל החיים שלנו. איך שפולוס כותב כל כך יפה באגרות, אנחנו צריכים לפשוט את האדם הישן, האדם הרע, האדם החוטא עם כל תאוותיו, וללבוש את האדם החדש. וכולנו מבינים שהתהליך הזה נמשך כל ימי חיינו. אז תראו איזה סמליות נפלאה לחג המצות. איזה אתגר אמיתי יש לכל אחד מאיתנו במשך כל חיינו. לגדול באמונה. ובאמת להיות אנשים חדשים לגמרי. זה בקצרה לגבי הנושא הזה. עכשיו חשבתי לעבור לחלק השני. אני אגיד לכם דבר מעניין. אני כבר מכיר את הכתובים יחסית טוב, כמעט 50 שנה, אני גם למד יותר מ-40 שנה, באמת מכיר. ואתם, הכתובים זה אוצר יקר, ומדי פעם אני מגלה איזה פסוק שלא הכרתי, אני מודה. אני לא מכיר את כל הפסוקים שכתובים, לא. גם אני נתקע איזה פסוק, ובאמת לאחרונה נתקלתי פסוק, דעתי, אני משום אף לא שמתי לב. יכול להיות שקראתי אותו בעבר, לא שמתי לב אליו, אבל נתקלתי פסוק מאוד מאוד מעניין, דעתי מאוד מאוד משמעותי, וחשבתי דווקא שהערב, בקשר של סעודת אדון, הפסוק הזה, אני מאוד מקווה, יכול לדבר על הלב של כולנו. ואני אסביר למה אני אתכווה, אני אתן לכם מבוא קצר. בואו תראו, אם אפשר לחבוד כאן את האורות כאן מקדימה, בסדר? זה עובד שם, יאיר? כן, טוב. אני אתן מבוא קצר שאני אומר על מה אני מדבר. אתם רואים פה, זה מה שקרה, ארץ ההבטחה, ואני מזכיר לכולנו, אחרי שעמנו יצא מצרים, הלכו 40 שנה במדבר, עם כל הצרות והבעיות, והגיע הזמן להגיע ולכבוש את ארץ כנען, ארץ ההבטחה. זאת ארץ ההבטחה. אז אתם רואים, בני ישראל מגיעים ממזרח, זה הירדן, אתם רואים, זה כמובן אזור ירדן של ימינו, הם הגיעו לשם, הם השתלטו על כל האזור הזה ממזרח לירדן, והם אמורים עכשיו, מה לעשות, להיכנס לארץ כנען ולכבוש אותה. זה לא פשוט, יש שם שבעה עמים, הייתה אמורה להיות מלחמה מאוד מאוד קשה, למרות שאלוהים הבטיח לתת ניצחון לבני עמנו. אז זה הרקע הכללי. עכשיו, מה קורה? מה קרה כאן? מסתבר ששני שבטים, גד וראובן, יותר מוכר גם מנשה יצטרף, נעזוב זה כרגע, שני שבטים, גד וראובן, כשהם הגיעו לאזור הזה, הם פנו למשה, שהיה מנהיג לפני יהושע, ומה הם אמרו לו? כשהם היו באזור הזה, תראו, אני קורא במדבר, פרק למד ב' זה 32 מפסוקים 1 עד 6, אני לא קורא את כל הפסוקים האלה, תקרא הדברים. מי שרוצה לראות בשפה אחרת, זה מדבר, ספר ערבי בתורה. שימו לב מה היה איתם. מקנה רב, מה זה מקנה? הרבה כבשים, עיזים מהסוג הזה. היה להם המון המון מקנה. היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, המון המון. ומה הסברר? מסתבר שהאזור הזה, מזרח לירדן, הייתה שם המון המון צמחייה. זה מה שהכבשים צריכים לאכול כדי לחיות. ואז הם באו אל משה, שימו לב, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ונשיא העדה לאמור. מה הם מבקשים מהם? בבקשה. הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנהו ולעבדיך מקנה. האזור הזה שאלוהים אפשר להם להשתלט עליו, יש שם המון מקנה. אני חוזר מזרח לירדן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, הם אומרים למשה, הוא המנהיג, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, הם רוצים לחיות שמה. אל תעברנו את הירדן. הם מעדיפים להישאר שמה ולא להיכנס לתוך כנען, להיות מחוץ לכנען, בגלל המקנה הרב. אתם זוכרים מה הייתה התגובה של משה? אני רואה רק פסוק אחד. אגב, בבית תקראו את כל הפרק, יש כאן הרבה פרטים. מה משה? הוא שומע את הדברים האלה, הוא מאוד כועס. ומה הוא אומר להם? איך זה ייתכן? האם האחים שלכם יצטרכו להיכנס לכנען ולהילחם, לסכן את החיים שלהם, ואתם תישארו כאן ולא תעזרו להם? איפה הצדק? עד עכשיו הייתם כולכם ביחד. לא יכול להיות. אתם זוכרים מה הייתה התשובה שלהם? הייתה תשובה מעניינת. אמרו למשה, תשמע, אנחנו מתחייבים להצטרף למלחמה לכבוש את כנען. מתחייבים. אלא מה? אנשים, הילדים יישארו מעבר לירדן עם כל הבקר, כל המקנה הרב, ואחרי שנסיים לעזור לאחים שלנו לכבוש את הארץ, אנחנו נחזור למקום הזה מזרחית לירדן. זה מה שהם הציעו. נשמע הצעה הגיונית? נשמע בסדר. בואו תראו מה משה אומר. ואומר אליהם משה, הוא פונה ואומר להם, אם תעשו את הדבר הזה, אם באמת תבואו ותצטרפו כפי שאתם אומרים, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, אתם מצטרפים, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני עד אורישות אויבה מפניו. אוקיי, תעבור, כל הגברים שיודעים להילחם, בואו תצטרפו אלינו, מצוין. תעבור את הירדן, בואו. ונכבשה הארץ לפני אדוני, תשים להם לפני אדוני, זה רצון אלוהים, לתת את כנען לבני ישראל. ואחר כך, תשבו והייתם נקיים, תשוב, והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. כלומר, אחרי שתעזרו לנו ונסיים את המלחמה, נכבוש את כנען, אין בעיה. תחזרו בחזרה למקום שאתם רוצים להיות בו, והכל בסדר. אתם נקיים לפני אלוהים ולפני עם. מצוין. עד כאן הכל טוב ויפה, נכון? ומסתבר שכאן, הוא אמר עוד משפט, ועליו אני רוצה להתמקד. שימו למה הוא אמר בהמשך. אם לא תעשו כן, אם אתם תפרו את ההבטחה שלכם, ולא תצטרפו לעם כדי לכבוש את כנען, מה יקרה? משה מזהיר אותם. מה יקרה? הנה חטאתם לאדוני. אם אתם לא תמלאו את הבטחתם, אתם אשמים לפני אלוהים. אתם חוטאים. אתם פועלים בניגוד לרצון אלוהים, ושימו לב, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. נתקלתם פעם בקטע הזה? אני מודה שאני קראתי את זה והתעמקתי בו, ואני אדבר על זה כמה מילים. זה מאוד מרשים הדבר הזה. תדעו לכם, החטא הזה ימצא אתכם. ברור לכם לא רק החטא הזה, כל חטא. וכאן אני רוצה לומר כמה מילים. לנו במיוחד כמאמינים זה חשוב, במיוחד הערב לקראת סעודת האדון. אנחנו לא סתם מדגישים, במיוחד גם בגלל הרומים, אבל לא רק שם. האויב הכי גדול שלנו זה לא השטן ולא העולם, אלא החטא. אני חושב שכולם מבינים. החטא, האויב הכי גדול שלנו. וחובתנו להילחם בו בכל כוחנו. אוי ואבוי למאמין, אוי ואבוי לקהילה שמאפשרים לחטא להיכנס, הם אבודים. שלא תהיה, הם אבודים. אין אפשרות. החטא הורס וגורם בסוף למוות. לכן אנחנו מדגישים את זה. אחת התכונות של החטא, חשוב להבין את זה, החטא הוא נדבק לבן אדם ולא עוזב אותו. הוא לא עוזב את הבן אדם. בצורה מאוד חזקה הוא נשאר כל הזמן. הבן אדם אולי היה רוצה להיפטר, להשתחרר, הוא לא יכול. אתם רואים אותי, אני בא עם חולצה לבנה היום. תראו לכם שהיה לי כאן איזה קטן מכוער שחור כזה. אני אומר שלא נעים לכם להסתכל עליי. בטוח שכולם היו מתמקדים בקטן השחור הצורם. ברור שלא הייתי בא עם חולצה כזאת. אז מי שיכול להתחכם, טוב, אני, כדי שלא יראו את זה, אני אשים, אני אחסה את זה בבגד אחר. אני יכול לחסות, אבל הקטן נשאר. לא פתרתי את הבעיה של הלכלוך הזה. החטא הזה הוא נדבק לבן אדם ומלווה אותו כל הזמן. וכמו קטן שלא ניתן להסיר אותו עם שום חומר ניקוי, כך החטא. ונבין את הדבר הזה, החטא שבני אדם חוטאים, הוא נשאר חלק מהם. ואני יודע, וכולנו מבינים ש... אנשים עושים הכל כדי לנסות לא לחשוב על החטא, דברים רעים שהם עשו, מנסים להדחיק את זה, אתם יודעים. כאילו שזה לא קרה, אז אני מסכים שהרבה דברים קטנים שנכשלים בהם, אנחנו באמת שוכחים. אבל אני יכול להבטיח לכולנו, שבמיוחד אצל צעירים וצעירות, אם מישהו מהצעירים הצעירות הוא חוטא חטא חמור, אני יכול להבטיח לכם שהחטא הזה ילווה אותו כל ימי חייו. ואני כרגע מדבר על לא מאמינים. על לא מאמינים כל חייו. אני אתן לך דוגמה קטנה, אני יכול לתת המון דוגמאות. בואו נקרא דוגמה, דברים שלצערי קורים הרבה. בחורה צעירה מתחת לגיל 20 נכנסת להיריון. היא לא נשואה. היא זנתה. היא בהיריון. היא מגלה את זה. או חודשיים, שלושה, היא לא רוצה שאף אחד ידע. זה הריון לא רצוי מבחינתה. היא לא תכננה שזה יקרה. מה היא מחליטה לעשות? הפלה. בלי שאף אחד ידע, יש הרבה, היום לא בעיה לעשות הפלה מי שרוצה. עושים את זה בצורה דיסקרטית, היא עושה הפלה. ביוזמתה, הנה, להוריד את העובר הזה. ואז כביכול הבעיה נפטרה. עכשיו אין לה יותר, אין לה תינוק שהיא צריכה רק לגדל. אולי זה נראה פתרון להרבה נשים לצערי, זה מה שקורה גם בארץ ברחבי העולם, אתם יודעים על מה אני מדבר. ומה יקרה? אני, יום אחד היא תתחתן, יוולדו לילדים, אחרי שלאימא, האישה נעשית אימא, הרגע שהאימא היא, תאמין לי, מתחזק בצורה בלתי רגילה, תינוק אתה נולד, תינוקת, היא מתחל לגדל ילדים, אני יכול להבטיח לכם, שההפלה שהיא עשתה, היא דאגה להמית את העובר, אני לא יודע אם זה בן או בת, ילווה אותה כל החיים. אני פגשתי המון עדויות של נשים כאלה, זאת עובדה. אני אגיד דבר לא נעים, אבל הוא האמת. אני, האישה הזאת אומרת לצעה, הרוצחת של הילד שלי. זאת האמת. כל ביטוי אחר זה לא נעניין. אני רצחתי אותו. ואם לא הייתי עושה את זה, עכשיו אלא ילד גדול מבוגר, גם שתהיה סבתא, אלא אולי נכדים, אני אומר לכם שהיא לא תשתחרר מזה. זה בדוק מה שאני אומר, בתור דוגמה. התחושה הזאת של האשמה, מלווה כל הזמן. זה לא דבר פשוט, זה בן אדם שצריך לחיות. מה, תיקח תינוק, תרצח אותו? אז מה, חוכמה, בגלל שהוא בן 3 חודשים ברחם, מותר להרוג אותו? מה פתאום? זה בן אדם. יש לו דופק, הכל כבר נבנה. בן אדם שלם. מה קורה כאן? ומה שכתוב כאן, שהחטא ימצא, החטא הזה לא ילווה כל החיים. ומה בעצם המשמעות יותר מוכר? לחטא יש תוצאות. והתוצאות הן עונש. ואדם יודע שהוא אשם, היא יודעת שהיא אשמה, כי היא יזמה את ההפלה של התינוק שלה או תינוקת, מגיע על זה עונש. ומועקת החטא, אני אומר לכולנו, היא לא תעזוב אותה כל החיים. כל פעם שהיא רואה את הילדים שהיא נזכרת מה היא עשתה בצעירותה, זה מאוחר מדי. עכשיו מה אני אומר לכם? וזה נכון אגב לגבי חטאים אחרים חמורים. אני פעם נתתי דוגמה של אדם שהיה צעיר, הוא השתקר ורצח מישהו. רצח! והוא הצליח לברוח, לא תפסו אותו. הוא רוצח, הוא ידע את זה. ואני סיפרתי את זה. אחרי הרבה מאוד שנים שהוא היה כבר אדם מבוגר, הוא כבר לא היה מסוגל לשאת את תחושת האשמה, והוא הלך למשטרה והסגיר את עצמו. אני רצחתי את הבן אדם, אחרי הרבה שנים. והוא ידע שהוא יושב בכלא. והוא עדיף לשבת בכלא, מאשר לחיות עם רגשות האשמה הכבדים האלה. לפחות הנה, אני עכשיו נענש על מה שעשיתי. ואני אומר לכולנו, המצפון הנקי, אין איזה תחליף. כשאנחנו הולכים לישון בלילה בשקט, הלב שלנו נקי. אין בנו אשמה. לכן אני אומר, הנושא הזה הוא נושא כל כך עקרוני. אנחנו, אתם יודעים, אני חוזר לסעודת האדון. ישוע בערב האחרון שהוא היה עם תלמידיו, הוא לקח את הלחם, בצע אותו, נתן לתלמידיו ואמר, קחו, אכלו, זה גופי הניתן עבורכם. לקח את המשקה, מזג, נתן להם לשתות ואמר, זה דמי הנשפך בעד סליחת החטאים. ישוע נתן את עצמו כדי לכפר על החטאים. את עצמו, לא כמו הכהנים שהיו שוחטים את בעלי החיים. ישוע הסכים שישחטו אותו על הצלב, כדי לסלוח תחתיהם. כל אחד מאיתנו באמת שמאמין בישוע, אנחנו אחד איתו. אנחנו לא חלק מהעולם. אנחנו רואים בעולם הזה, אנחנו לא חלק מהעולם. המלכות שלנו, האזרחות היא בשמיים עם ישוע, ואנחנו באופן רוחני מאוחדים איתו כל הזמן. ואם חלילה יש חטא, החטא מפריד. לא עזור כלום, החטא מפריד. במיוחד בסעודת האדון, שזה להבנתי הפסגה של האחדות שלנו עם ישוע, שאנחנו אוכלים, כן, מכה חתיכת מצה ושותים קצת משקה, שמסגלים את ישוע, אנחנו אחד עמו. ישוע הוא קדוש, מושלם, חובתנו להיות קדושים. מי שלא חי בקדושה, אסור לקחת סעודת האדון. אסור לו. הוא לא מעריך את מה שהוא מקבל. בהגיעת אל הרומים, קורינטים, פרק י' א', סליחה, בראשונה לקורינטים, י' א', פולוס נותן עוד 2 דברים שלא נאמרו לידי ישוע בסעודה. דבר ראשון, תזכירו. אנחנו מזכירים כל פעם את מותו של ישוע בצלב. כל פעם. לא להתרגל לזה. אני חושב שבאמת זה אמור לעשות לנו משהו. באמת שנזכרים, אחרת נשכח. אם הוא, באהבתו האינסופית, היה מוכן למות עבורנו, האם אני לא מוכן לתת הכל עבורו? אני חושב, התשובה היא פשוטה, לא? מה, יש משהו שקשה לי לוותר עליו? הוא ויתר על החיים שלו. זה אמור לדרבן אותנו, באמת. אני אומר, אנחנו לא משחקים, זה לא תחביב, דברים מאוד רציניים. ישוע מת על הצלב לכפר על החטאים של כל אחד מאיתנו ולתת לנו חיים נצחיים. עכשיו, תסתכלו. אני אמשיך קצת הלאה. אם בן אדם, וזה מתקשר לערב, ישוע, פולוס אמרתי, כן, אני אחזור טיפה, פולוס גם אומר, דבר שני, כל אחד צריך לבדוק את עצמו. יבחן את האיש את עצמו, את נפשו, ואז ייקח. אני מודה לאלוהים, זה לא התפקיד שלי ושל אף אחד מאיתנו לבדוק מי מהיושבים כאן ראוי לקרת הסודה. זה לא תפקידנו, גם לא אחריות שלי, לא של אף אחד מאיתנו, זאת אחריות אישית. עכשיו, למה אני אומר? אתם יודעים, חטא זה דבר לא נעים, והנטייה הטבעית לנסות להסתיר את החטא שאף אחד לא ידע, כמו אולי הייתה אישה שזכרתי מקודם, שאף אחד לא ידע, אז אין בעיה. אבל החטא קיים, ואי אפשר להיפטר ממנו. לא יעזור כלום, אי אפשר. כל עוד הוא קיים, אתה בבעיה, אתה אשם לפני אלוהים. החטא לא עוזב אותך. לפי להבין את האמת הזאת. אמת, אמת מאוד חשובה. עכשיו, יש מקרים שאלוהים כבר בעולם הזה, הוא חושף את החטא. תראו, אנחנו תראו בתי הסוהר מה קורה שם. שם המוני אנשים שחטאו, והם יושבים בצור, מקבלים עונש על החטאים שלהם. הם לא, אנשים צדיקים לא יושבים שם. והם משלמים מחיר לפעמים של שנים בכלא, על מה שהם, בגלל החטא שלהם. עכשיו, יש כאלה, מצחים להתחמק מהרשויות. יש כאלה, אנשים, לא פעם עולה משהו לכותרות, נחשפת פרשת שחיתות חדשה, לצערי הרי גם בארץ שלנו. דברים נחשפים, לא תמיד. אלא מה? לנו נגלה, לפי מה שישוע אומר, שיום אחד זה בעתיד. אין דבר מכוסה אשר לא יגלה. אני אומר לכולנו בשפה פשוטה, לא להיות טיפשים. לא להיות טיפשים. שאף אחד מאיתנו לא ינסה לחסות את החטא מבחוץ. זה לא יעזור, כי זה לא נעלם, זה קיים. ויום אחד הכיסוי הזה יוסר והחטא יתגלה במלוא עצמתו. הוא אומר שאין נעלם אשר לא יוודע. לי ברור לגמרי שביום המשפט יהיו הפתעות בלתי רגילות. ישוע מגלה לנו, הוא רומז על זה, רבים מהראשונים יהיו אחרונים. אלה שבעולם הזה, תראה איזה אנשים רוחנים, איזה צדיקים, איזה קדושים, איזה דברים נפלאים הם עושים. מסתבר שהיו חטאים שהם הסתירו מבני אדם ואף אחד לא ידע מזה. אולי הם יבשו בקושי ויהיו בסוף הרשימה. ואותם אנשים פשוטים, צנועים, שחיו באמת בקדושה, הם יהיו הראשונים. זה יהיו הפתעות לא רגילות. זה יקרה יום אחד. זה יקרה. אני אומר לנו, כולנו, לא לחכות לדבר הזה. יש עוד פסוק במשלי שמתקשר כאן. משלי כ"ח, פסוק 13. מכסה פשעיו לא יצליח. אותו רעיון, כמו כאן, אתם רואים. אין טעם לנסות להתעלם מהחטא, להסתיר אותו. אין טעם, זה לא יעזור. אי אפשר. בשום דרך, אין שום דבר. שום דרך להיפטר ממנו. לא, אדם כזה שחוטא הוא בבעיה. אלוהים יעניש אותו. החטא ירדוף אותו והוא ישלם את המחיר. לפי כבר בעולם הזה. אלוהים מחליט למי וכמה. תודה לאל, עכשיו אני אדבר אלינו כמאמינים. יש פתרון אחד. אחד. דם ישוע המשיח. דם ישוע המשיח. ושימו למה שאומר בהמשך הפסוק. תראו איזה יפה, שלוש מילים שאומרות הכל. מודה, עוזב, ירוחם. תראו איזה יופי. בן אדם שמכיר בחטא שלו, כן, אני חוטא. בא לפני ישוע, מתוודה, אני חוטא, מבקש, תסלח לי. ואני מתחייב לעזוב. את מה לעזוב, אתם יודעים? את דרך החטא. להפסיק לחטוא. לעזוב, לא להמשיך. אני מודה, חטאתי, אני לא בסדר. ואני מפסיק עם הדרך חטאים. מה יקרה אז? ישוע מרחם עליו, סולח על החטאים שלו, והוא נקי לגמרי. והוא נפטר מאשמת החטא. אתם שואלים אותי, בעיניי זה הפלא הכי גדול שיכול לקרות לבן אדם. אני אעלה לכם משהו קטן, אתם לא מכירים את העבר שלי. אני הייתי בפנימי 4 שנים, כמעט הייתי בבית. אני חייב להגיד לכם, עשיתי כמה דברים לא בסדר. אני יודע את זה. אני לא רוצה להיזכר בזה. כי כשאני ישבתי בתשובה, אחרי גיל צבא, אני יודע שהכל נסלח לי. אם לא נסלח לי, לא הייתי יכול לעמוד לדבר לפניכם. אני לא הייתי יכול. נסלח, תודה להם. וגם אדם שעשה את הדברים הכי נוראים, אם הוא באמת שב בתשובה, הוא מקבל סליחה מלאה. תחשבו איזה זכות זאת. הוא משתחרר מהכתמים של החטא, ישוע מתהר אותו, איך כתוב בקוריתים, כמו בתולה קדושה, טהור ונקי לגמרי. איזה דבר זה? הוא נפטר לגמרי מאשמת החטא ומהפחד, חלילה, שהוא יענש. ואני עכשיו מגיע לסעודת האדון. תראו, אחרי של כל אחד מאלה שיושבים כאן, גם שלי כמובן, לבדוק את עצמו. אין כאן אף אחד בינינו מושלם. אין. רק ישוע. כולנו חוטאים, אני מסכים. כולנו נכשלים, מי יותר מי פחות. לצערנו, איך אמרנו, זה הטבע החוטא שלנו. אלא מה? אנחנו נכשלים בדברים קטנים, לא דברים חמורים, לא חטאים למוות חלילה. וכשמישהו מאיתנו נכשל, וזה קורה, הוא מתוודע על החטא שלו. הוא בא לפני ישוע, כתוב בראשונה ליוחנן, חטאתי, מבקש סליחה, ישר סולח לו. הוא נשאר נקי לחלוטין, נשאר טהור לחלוטין. הכתם הקטן מיד מוסר, אין בעיה. אני לא מדבר על הדברים, כי זה קורה לכולנו, כל הזמן, עם השנים, פחות ופחות. נכון, תודה לאל. אבל עדיין, אני יודע על משהו אחר. כל אחד זה לבדוק האם בחיים שלו יש חטא חמור מתמשך. אני חוזר. חטא חמור מתמשך. לא מטופל. שאדם משאיר אותו. הוא יודע זה לא בסדר. אני חוטא ואני ממשיך את זה. ההצעה שלי, לא לקחת מהסעודה. למה? פולוס אומר, אם מישהו לוקח מהסעודה שלא קרוי, הוא אוכל ושוטה דין לנפשו. הוא מסכן את עצמו במחלה ואולי אפילו במוות. הוא אומר שם לקורינטים, רבים ישנו המוות. אתם קולטים מה זה? מאמין, מאמינה שמזלזל בדם שישוע שפר על הצו, אוי ואבוי לו, אוי ואבוי לה. לכן אני אומר לכולנו, לקחת את הנושא הזה במלוא הרצינות. אין כזה דבר, אסור שבחיים שלנו, אם אנחנו מת אנשים קדושים וטהורים, יימצא משהו שאנחנו לא מתמודדים אותו, משאירים אותו. אנחנו בבעיה רוחנית. איך נוכל להתחבר עם ישוע? ברור שצריך לטפל, לכן אנחנו תמיד מודיעים לפני הסעודה, לבוא מוכנים. מי מאיתנו לא נכשל? אבל לנקות את הלב עוד לפני הסעודה. אני רוצה לסיים ולומר, סעודת האדון שלוקחים אותה כראוי, זאת ברכה לא תתואר. תחשבו שאנחנו, אנשים קטנים, עלובים כאלה, מתחברים באחדות מלאה עם ישוע המשיח, בן אלוהים. הוא נותן לנו מהגבורה שלו, מהכוח. אני תמיד מרגיש זה אישית. אתה מקבל באמת איזה אנרגיה רוחנית להמשיך קדימה, הוא עוזר לנו, בלעדיו אנחנו לא יכולים. לכן הסעודה היא כל כך חשובה. באמת להתמלא בגבורה של האדון בחיים שלנו. ואני מאחל לכולנו שהלוואי שבחסד האדון נמשיך ונשמור על התואר והקדושה שלנו כל הזמן. נכון, אני אבקש מאריאל תכף לבוא ולברך על המצות. ואחר כך דני ימשיך עליה. אני רק מזכיר, כן. אצלנו בקהילה נהוג שרק מי שנטבל, רק מי שנטבל במים יכול להשתתף בסעודה. זאת אומרת שהוא החליט באופן סופי. מי שלא ימתין אחרי הטבילה.